נמשיך סעיף י"ב. אמר הכוזרי, לא חינם החלטתי בראשונה לא לשאול את היהודים, מדעתי כי שלשלת הקבלה אצלם נתקע מכבר ודעתם נתמעתה, כי דלותם לא הניחה להם מידה טובה. וכי לא היה לך לאמור, אתה יהודי, כי מאמין אתה בבורא העולם, מסדרו ומנהיגו, הוא אשר ברעך והוא המטריפה לחם חוקיך וכדומה מן התארים האלוהים, בהם יאמין כל בעל דת, ובגללם שואף הוא אל האמת ואל הצדק, ברצותו להידמות לבורא וחוכמתו וצדקו. כן, אנחנו רואים שמלך הכוזרי מיד מגיב על הדברים של סעיף י"ד, אני מאמין באלוהי אברהם, יצחק ויעקב, אשר הוציא את בני ישראל באותות ובמופתים ממצרים וכו'. סיפור יציאת מצרים, סיפור המדבר, הכניסה לארץ ישראל, מתן תורה. הוא אומר, ידעתי מראש שאין לי מה לשאול את היהודים. מדעתי כי שלשלת הקבלה אצלם נתקע מכבר. אולי באמת, כמו שהגעתי למסקנה, אחרי שדיברתי, הוא אומר, מלך הכוזרי, אחרי שהוא דיבר עם הנוצרי, ודיבר עם המוסלמי, וראה ששתי הדתות הגדולות בכמות, האלה, מקיפות היום מיליארדים של מאמינים, שתי הדתות האלה נשענות על היהדות, נשענות על תורת ישראל. ולכן הוא אמר, אני רואה שאני צריך לשאול את היהודים. הוא אומר, אבל אין את מי לשאול. שלשלת הקבלה אצלם נתקע מכבר, ודעתם נתמעתה, כי דלותם לא הניחה להם מידה טובה. אמר, רואים, רבי יהודה הלוי, בתוך הדברים, מכניס כאן, גם צדדים היסטוריים, כמה עם ישראל היה במצב שפל, באיזה מצב עם ישראל היה אז באותה תקופה, כשבעצם היה גלות, הגיע אז לשיאה, שיא הגלות, כל זמן שעם ישראל היה מרוכז בבבל, אז יש מרכזיות של חיים, יש מרכזיות של חיים יהודיים, יש ראש הגולה, יש ראש הישיבה הגדולה, כמו שהגמרא אומרת, מן מלך, בחינת מלכות, מן מלכי רבנן, אבל זה הייתה באמת מלכות, מלכות התורה. כמו שהרמב״ם כותב, בהקדמה ליד החזקה, שכל מה שנכתב בגמרא, מחייב כל אחד ואחד מעם ישראל, כמו פסק של סנהדרין הגדולה. כמו סנהדרין הגדולה. אין רשות ליהודי בעולם לחלוק על הש"ס, על הגמרא. למה? משום שהוא נכתב, התלמוד נכתב על דעת כל או רוב חכמי ישראל. היו מרוכזים, אבל אחר כך חתימת התלמוד, תקופת הגאונים, וכבר על תקופת הגאונים יש שסוברים שזה עדיין מחייב, פסקי הגאונים מחייבים, כמו שבגמרא, אבל הרמב״ם אומר שכבר לא, כבר אין את, את אותה סמכות, ואחר כך, סוף תקופת הגאונים, נהיה פיזור יתר, עם ישראל מתפזר בכל העולם, בכל הארצות, וזה, וכאן אנחנו מגיעים לעומק הגלות, וזה הרי מה שרבי יהודה הנשיא חשש מזה, ולקח על עצמו, על הכתפיים הרחבות מאוד 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 שהיו לו לרבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, לקח על עצמו את האחריות של עת לעשות להשם יפרו תורתך, וכתב תורה שבעל פה, שינה ממה שהיה נהוג מימות משה רבנו עד אליו, מתוך הכרה וראיית הנולד, שעם ישראל הולך להיכנס כעת למצבים קשים מאוד 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 ויותר ויותר, וחלילה עתידה התורה שתשתכח מישראל. ולכן הוא כתב את המשנה, אחר כך רבי יוחנן תלמוד ירושלמי, אחר כך רבשי ורבינה תלמוד בבלי, אחר כך הגאונים ואחר כך הראשונים, כתבו וכתבו, היו מוכרחים לכתוב, ואז גם הכתיבה זה לא דבר כמו היום שאפשר להדפיס ספר באלפי עותקים, אז היו כותבים ומעתיקים ובהעתקה, צריך להיזהר שלא יש שגיאות, העתקה כזו, העתקה כזו. בקיצור, מלך הכוזרי אומר, אני ידעתי שאין לי מה לשאול את היהודים, כי שלשלת הקבלה אצלם נתקע מכבר, הרי זה בלתי הגיוני לחלוטין שנמשכת אצלם קבלה המסורת, ודעתם נתמעתה כי דלותם לא הניחה להם מידה טובה. הדלות, העניות, המסכנות של עם ישראל. ראינו שבהתחלה הוא אמר, לא חינם החלטתי ש... אמר בהתחלה את היהודים, אשר ליהודים אין לי מה לשאול אותם, כי די לי במה שנראה להם כל מיותם נתונים בשפל, אבל בשפל השפלים, באופן כזה שכבר הוא חושב שאין אצלם כלום, מעוטי מספר וסנועים על הכל. מזכיר את הדלות, לא מזכיר את ההתעללות, שהייתה אולי במיוחד בתקופה יותר מאוחרת, ההתעללות הנוראה שהייתה בעם ישראל, בספרד ובארצות אחרות. מה הבעיה שלו? מה הוא כזה כועס? מה קרה? מה אנחנו קראנו סעיף י"ד ולא ראינו שיש בו שום דבר שלילי, או דבר מגונה, או דברים בסיסיים חשובים מאוד. אני מאמין באלוהי אברהם, יצחק ויעקב, אשר הוציא את בני ישראל באותות ובמופתים ממצרים, בחלקלם במדבר. מה הבעיה שלך עם זה? אז הוא אומר, וכי לא היה לך לאמור, אתה היהודי. הרב צבי יהודה היה מדגיש פה שאומנות, אומנות ספרותית של רבי יהודה הלוי. בתוך, בהתחלה הוא אומר, הרהורי ליבו של מלך הכוזרי. שאין לו, אין עם מי לדבר, אין מה זה היהודים. אין יותר יהודים. זהו. דרך אגב, היה... היה היסטוריון אנטישמי גדול מאוד, אנגלי. היה נקרא... לפני 40 שנה אולי, היה נקרא גדול ההיסטוריונים היום. פרופסור טוינבי, שם שלו. והיה לו, היה ויכוח פומבי בינו לבין הרב דוקטור יעקב הרצוג, זכר צדיק לברכה, היה בנו של הרב הראשי, הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג, הגאון העצור, הרב יצחק אייזיק הלוי. והרב דוקטור יעקב הרצוג היה בנו, תלמיד חכם חשוב. ובאיזשהו שלב, לא יודע איך היה בדיוק המעבר, היה תלמיד חכם חשוב, והוא נהיה יועץ של ראשי הממשלה ודיפלומט של מדינת ישראל. אז הוא כותב שהיה לו ויכוח ביניהם, ויכוח פומבי. והוא דיבר, הרב הרצוג דיבר על עם ישראל ועל ארץ ישראל ועל מדינת ישראל שקמה היום. והוא אמר, זה לא מדינת ישראל. מדינת ישראל קוראים לזה, אבל זה לא מדינת היהודים. איך אתה יכול להגיד שזה לא מדינת היהודים? הוא אומר, מבחינה היסטורית, מבחינת חוקי ההיסטוריה, יש חוקי קיום של עמים בהיסטוריה. יש חוקים. כמה עם יכול להתקיים, באיזה תנאים עם שומר על קיומו, ממשיך להתקיים בעולם, ובאיזה תנאים הוא נעלם מעל במת ההיסטוריה, כמו שהרבה מאוד עמים נעלמו מעל במת ההיסטוריה. איפה המצרים הקדמונים, איפה הבבלים, אשורים, כסדים, ארם, אדום, אין, נעבדו מעל במת ההיסטוריה. הוא אומר, גם היהודים, מבחינת חוקי ההיסטוריה, אין אפשרות שקיים היום העם היהודי. זה בלתי אפשרי. לא יכול להיות שקיים העם היהודי. אמר לו, אז אתה, יש לך חוקים היסטוריים, אתה אומר שהעם היהודי לא יכול להיות. לנו יש מסורת. ואנחנו יכולים לפרט לך את הדורות. יש לנו פירוטי דורות של עם ישראל. איך אנחנו ממשיכים דור אחרי דור, דור אחרי דור, דור אחרי דור, עד רשי, עד רבי יהודה הנשיא, עד לפני כן, דורות ראשונים, מהם עד דוד המלך, מהם עד משה רבנו. יש לנו מסורת חיה. יש לנו מסורת של תורה ומסורת של שלשלת היסטורית של עם ישראל. אבל הגויים, מבחינתם, כאילו זה לא... זה בלתי הגיוני בעליל. זה לא יכול להיות דבר כזה. אז זה מה שבעצם פה רבי יהודה הלוי שם בפיו, בליבו, בהירורי ליבו, של מלך הכוזרי, ידעתי שאין לי מה לדבר. אין המשך. בעצם זה נגמר. העם היהודי הגדול, העצום, שאני שומע שהיה משהו כזה פעם, זה היה. זה גם מה שהנצרות אומרת. והוא ממשיך ואומר, וכי לא היה לך לאמור, אתה יהודי. זה זלזול. אתה יהודי. בז לו, לועג לו, זלזל בו. מה היית צריך לומר? מה הוא מצפה שהוא יאמר? כי מאמין אתה בבורא העולם. דבר ראשון, כמו שהתחילו, איך התחיל הנוצרי? איך התחיל הנוצרי? אני מאמין כי כל הנמצאים נבראים, וכי קדמון רק הבורא יתברך, אשר ברא את העולם כולו בשישה ימים. בריאת העולם. המוסלמי, אנחנו מאמינים באחדות האלוה ובקדמותו בבריאת העולם. מתחילים אלוקים ובריאת עולם. אתה מדבר על אמונה. תדבר בגדלות. כך אומר הגוי, מלך הכוזרי, אדם חשוב, אדם גדול. אז זו התפיסה שלו, אומר, תדבר בגדלות, תדבר, אני שואל אותך על אמונה, במה אתה מאמין? תאמר, אני מאמין באלוקים שברא את העולם כולו, עולם ומלואו. במקום זה, מה אתה בא? תחיל לספר לי סיפורים מסבתא שלך. לא, תשמע, סבא שלי קראו לו אברהם, והבן שלו היה יצחק, והנכד שלו היה יעקב, סבא שלי, משפחה מאוד חשובה, אחר כך היינו במצרים, אחר כך יצאנו ממצרים. ספר סיפורים, מה זה? זה אמונה זה? מה זה הדבר הזה? אמונה היא כללית, אמונה באלוקים, אלוקים הגדול, הנורא, העצום, שברא את העולם. מה אתה עושה? צמצם אותו באיזה משפחתולוגיה של איזה ענף מסוים כזה של אברהם, יצחק ויעקב, שמנו יצא, יציאת מצרים. מה זה הסיפור הזה? וכי לא היה לך לאמור אתה יהודי, כי מאמין אתה בבורא העולם ומסדרו ומנהיגו? הוא אשר ברעך, והוא המטריפך לחם חוקיך, וכדומה מן התארים האלוהיים, בהם יאמין כל בעל דת, ובגללם שואפו אל האמת ואל הצדק, ברצותו להידמות לבורא בחוכמתו ובצדקו. מה? בורא עולם, ואז, איך זה נמשך אליך באופן אישי? אתה כאדם, מה הקשר שלך עם בורא עולם? איך הקשר שלך אל בורא העולם? הוא זן אותך, מפרנס אותך, משגיח עליך, ובהם יאמין כל בעל דעת. ובגללם, מתוך התבוננות במה שאלוקים משגיח עליך, זן אותך, מפרנס אותך, דואג אליך, מתוך כך אתה שואף להידמות לו. אז אתה שואף אל האמת ואל הצדק, שזה כבר הדרכים המעשיות של יישום הדת, בדרכים של אמת וצדק, ברצותו להידמות לבורא בחוכמתו ובצדקו. דברים יפים מאוד. מה בעצם אנחנו רואים פה? רבי יהודה הלוי מעמיד אותנו כאן בתחילת, בפגישה שלנו עם החבר, תחילת הפגישה שלנו עם החבר שמלמד אותנו אמונת ישראל. רבי יהודה הלוי מעמיד אותנו מול שתי גישות, שתי תפיסות, הסתכלויות של אמונה. הסתכלות אחת של אמונה פרטית, אישית. הבורא, בורא עולם, ואני. ולעומת זאת, הסתכלות האמונה של החבר, אמונת ישראל. כפי שדיברנו בשיעורים הקודמים, אמונת כלל ישראל. האמונה בהתגלות האלוקית שבכלל ישראל. ולא מתחילים בבריאת העולם. כמו שהוא יאמר בהמשך, בריאת העולם היא סתומה. היא נעלמת. בריאת העולם היא בבחינת סתרי תורה. אין דורשים במעשה מרכבה ליחיד ולא במעשה בראשית לשניים. סתרי תורה. לעומת זאת, התבוננות באבותינו אברהם, יצחק ויעקב, התבוננות בהנהגה האלוקית שבכלל ישראל, היא חיוב. עשרות עשרות פעמים התורה מזהירה אותנו לזכור את יציאת מצרים. זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים מבית עבדים. למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות. כל יכול רבי יהודה, הגמרא בברכות, יכול רבי יהודה לסבור אפילו שקריאת שמע דרבנן. ספק קרא קריאת שמע, ספק לא קרא קריאת שמע, אינו חוזר וקורא. ולא להלכה, הלכה אנחנו פוסקים דאורייתא. אבל רבי יהודה ככה סובר, כך קיבל שקריאת שמע דרבנן. אבל זכירת יציאת מצרים, ספק אמר אמת ויציב, ספק לא אמר, חייב לחזור. משום שחיוב זכירת יציאת מצרים, מבט כללי לעומת מבט פרטי. מבט של התגלות אלוקית בכלל ישראל, לעומת דיבור על בריאת העולם, שבעצם הוא ללא כל בסיס מבוסס, ודיבור על השגחה פרטית אישית. באמת, יש, זה לא מקרי שמלך הכוזרי הגיב כך, או שרבי יהודה הלוי מסדר את הדברים באופן כזה. יש פה עניין מהותי, עמוק מאוד. הרב זצ"ל, הרב קוק, בספר אורות, אורות ישראל, פרק ב', סעיף ג', כותב, הפרק כולו, פרק ב', אחרי שבפרק א' דיבר על מהות כנסת ישראל, כולו סעיפים עצומים, מהות כנסת ישראל ותכונת חיה. אגב, הכותרות של הפרקים וסידור הפרקים, זה הכל הרב צבי יהודה עשה, לא, הרב זצ"ל כתב את הדברים, אבל הרב צבי יהודה ליקט, זה עבודה עצומה, עצומה, לשבת, לסדר את הדברים, סידר אותם לפי פרקים, לפי נושאים. אז פרק א' ונתן שמות לפרקים, מהות כנסת ישראל תכונת חיה. פרק ב', קשר היחיד והכלל בישראל. הרב אומר כך בסעיף ג', היחס של כנסת ישראל ליחידיה, הוא משונה מכל היחוסים של כל קיבוץ לאומי ליחידה. אנחנו יודעים שיש בעולם עמים. יש 70 אומות העולם, חז"ל אומרים. יש אפילו שרי אומות העולם. מה זה שרי אומות העולם? איזה כוח רוחני, כללי, שכולל את כל האומה המסוימת הזאת, אומה פלונית, אומה אלמונית. ויש כנסת ישראל. כנסת ישראל היא כללות כל הנשמות של כל הדורות של עם ישראל באחדות גמורה. או כנסת ישראל, או במילים אחרות, השכינה, כפי שהרב צבי יהודה מביא מקורות, בעיקר מהגרא, שכנסת ישראל היא השכינה, והשכינה היא כנסת ישראל. לכן גם הרב זצ"ל כותב כאן, אור השכינה הוא כנסת ישראל. פרק א' סעיף ח', אור השכינה הוא כנסת ישראל. שם הרב צבי יהודה מציין למקורות. אז היחס של כנסת ישראל ליחידיה, הוא משונה מכל היחוסים של כל קיבוץ לאומי ליחידה. יש מציאות כללית באומות העולם, יש מציאות כללית בעם ישראל. הקשר שבין היחיד לבין הכלל שונה לחלוטין. למה? כל הקיבוצים הלאומיים נותנים הם ליחידיהם רק את הצד החיצוני של המהות. אבל עצם המהות זה שואב כל אדם מנשמת קול, מנשמת אלוקים שלא באמצעות הקיבוץ. מפני שאין לה קיבוץ חטיבה אלוקית שמגמה אלוקית עצמית שרויה בתוכו. לשים לב. המציאות הכללית הלאומית משפיעה הרבה מאוד גם אצל הגויים. משפיעה הרבה מאוד. אנחנו רואים הבדלים מאוד מאוד ברורים בין גרמני לפולני להונגרי לאפריקאי לסיני. יש הבדלים עצומים במנטליות, בתכונות, באופי שבין העמים. כל זה הרב קורא לזה הצד החיצוני של המהות. המציאות הכללית משפיעה על המהות, אבל בצד החיצוני שלה. אבל עצם המהות, מה זה עצם המהות? מהי עצם המהות של אדם? מהי עצם המהות של כל נברא ונברא שבעולם? הקשר אל המקור האלוקי. החיבור, השייכות אל המקור האלוקי. עצם המהות, זה שואב כל אדם באומות העולם, מנשמת כל. מנשמת אלוקים שלא באמצעות הקיבוץ. לא דרך האומה. גוי שיש לו קשר אל ריבונו של עולם. הקשר הזה הוא קשר שלו אל ריבונו של עולם. לא דרך שר של אותה אומה, לא דרך המציאות הכללית של אותה אומה. מפני שאין לה קיבוץ חטיבה אלוקית, שמגמה אלוקית עצמית שרויה בתוכו. כלומר, הקיבוץ יש לו עניינים אחרים שהוא צריך לבטא בעולם, לא את העניין הזה של הקשר אל המקור האלוקי. לא כן בישראל. הנשמה של היחידים נשאבת ממקור חי העולמים באוצר הכלל. והכלל נותן נשמה ליחידים. ישראל כבר שונה בתכלית. הנשמה שהיא חלק אלוה ממעל שבנו, שהיא הקשר והחיבור שלנו אל המקור האלוקי, אל אור אין סוף ברוך הוא, דרך שלשלת המציאויות הרוחניות העליונות, העולמות הרוחניים העליונים. הנשמה של היחיד בעם ישראל נשאבת מאוצר הכלל, מהמציאות הכללית. הכלל נותן נשמה ליחידים. אדם ישראל, הקישור שלו למקור האלוקי הוא דרך כלל ישראל. אם יעלה על הדעת להינתק מהאומה, למשל, באומות העולם, גוי. גוי פולני רוצה להיות גרמני. עובר לגרמניה, מנסה להתערות שם, מתערבב שם, חי שם. עשרות שנים, אולי דור, שני דורות, שלושה דורות, הוא נהיה גרמני לכל דבר. הוא כבר שינה את מהותו וביניהם. יהודי שחלילה מתנתק מכלל ישראל, פורש מדרכי ציבור מכלל ישראל, אם יעלה על הדעת להינתק מהאומה, צריך הוא לנתק את נשמתו ממקור חיותה. הוא מנתק את נשמתו. וגדולה היא משום כך ההזדקקות שכל יחיד מישראל נזקק להכלל, והוא מוסר תמיד את נפשו מבלי להיות נקרא מהאומה, מפני שהנשמה ותיקונה עצמי דורש כן ממנו. נאמר, כל החיות האלוקית של כל אחד ואחד מאיתנו היא כפי מה שאנחנו מחוברים לכלל ישראל. כפי מה שאנחנו מחוברים לכלל ישראל, אנחנו מחוברים אל המקור האלוקי, אל הקדושה האלוקית, אל החיים האלוקיים. החיים האלוקיים נמשכים אל הפרטים דרך הכלל. אנחנו נמחיש את זה בהלכה. לא, בולט גם בצדדי הלכה שונים. אני אתן דוגמה אחת. בהלכות קורבנות, הלכות מעשה הקורבנות, פרק י"ח, כתוב, כל הקורבנות כולן, בין קורבנות בהמה ועוף, בין קורבנות מנחות, גם מהחי, גם מהצומח, מצוות עשה להקריבן בבית הבחירה, שנאמר, ושם תעשה כל אשר אנוכי מצווך. וכו'. הלכה ב', המקריב קורבן חוץ לעזרה. אדם ישראל שרוצה להקריב קורבן להשם. וקורבן זה התקרבות, זה התקשרות, זה התחברות. אין חיבור יותר גדול לקדוש ברוך הוא מאשר הקורבנות. כשאדם מקריב קורבן ומתקרב אל השם, הוא רוצה להקריב קורבן חוץ לעזרה. משל היום, אין לנו בית מקדש. מה נעשה? אנחנו מחכים שהקושי מאמריקה ייתן לנו רשות לבנות בית מקדש. אנחנו יכולים לחכות. אמנם המהר"ל כותב שאם הגויים היו יודעים את החשיבות של בית המקדש, הם היו מכריחים את עם ישראל לבנות בית מקדש. היו נותנים לנו כסף וזהב, כופים אותנו לבנות בית המקדש. שמשמור אותנו שלא נגיע לבושה כזו. אז אין בית מקדש. אבל אני רוצה להקריב קורבן. רוצה להקריב. קראתי בספרים שקורבן זה דבר כל כך גדול ועצום. רוצה להקריב קורבן. המקריב קורבן חוץ לעזרה. ביטל מצוות עשה ועבר על לא תעשה, שנאמר ישמר לך פן תעלה עולותיך בכל מקום אשר תראה, ולא סתם לא תעשה, אלא ואם יקריב במזיד חייב קרת מעליו עם החמורים שבתורה. אדם שמקריב קורבן להשם בלב גמור לשם שמיים חייב קרת, שנאמר אשר יעלה עולה או זבח ואל פתח או אל מועד לא הביאו ונחרט מעמד בשוגג מביא חטאת כבר. ולא רק המקריב, אומר הרמב״ם הלכה ג', וכן השוחט קודשים חוץ לעזרה, אף על פי שלא העלם, רק שחט קורבן שהקדיש אותו לשם קורבן, שחט אותו מחוץ לעזרה, אם היה מזיד, חייב קרת. שנאמר אשר ישחט שור או כסף או עז וגומר, דם יחשב לאיש ההוא, דם שפך ונחרט. ואם שחט בשוגג, מביא חטאת קבועה. עבר על שניהם, חייב שניים. שוחט קודשים ואלם בחוץ, חייב שתיים, אחת על השחיטה, אחת על... כלומר, אני רוצה היום להקריב קורבן. אין לי אפשרות להקריב קורבן. יש אפשרות אחת להקריב קורבן. על מזבח אחד שבנוי בהר המוריה, במקום המדויק ביותר. כמו שהרמב״ם כותב, שאחד כלי המקדש מזבח, מקומו מכוון ביותר. ואכן הרמב״ם אומר שהיה צריך נביאים שיגידו בדיוק איפה המקום של המזבח בבית שני. כי מקומו מכוון ביותר. ורק על מזבח של כלל ישראל, רק שם אדם ישראל יכול להקריב קורבן. יש קורבנות ציבור, יש קורבנות של כלל ישראל, תמיד של שחר, תמיד של בין הארבעים, קורבנות שכלל ישראל מקריב, כל עם ישראל כבש אחד על גבי המזבח. אבל יש קורבנות פרטיים, קורבן חטאת. האדם מביא קורבן על החטא שלו, קורבן יולדת. אישה שילדה צריכה להביא קורבן, מביאה קורבן יולדת. זה קורבן אישי שלה. וכן עוד ועוד ועוד ועוד. קורבן אישי, מה לי ולמזבח הכללי? אני, זה קורבן שלי, או קורבן עולה, שאני נודר נדר, ורוצה להקריב קורבן עולה, כי אני רוצה, או לחפר על איזה מחשבה שהייתה לי של ביטול עשה, או ביטול עשה, או רצון של התקרבות אל השם, או קורבן תודה, דם שהיה לו נס, למה אני צריך את המזבח הכללי? אני רוצה להקריב על גבי איזשהו מזבח, אני אעשה, אני אבנה משהו, אקים, אעשה משהו, ואקריב שם את הקורבן. אני אקח כהן שיעזור לי. באמת ככה היה בבית ראשון. אנחנו קוראים, רק הבמות לא שרו, רק הבמות לא שרו. אנשים עשו להם במות פרטיות. חייב קרת! לא התקרב אל השם, אלא להפך נחרט החיבור והקישור שלו אל המקור האלוקי. למה? משום שהחיבור של כל אדם ואדם בישראל אל הקדוש ברוך הוא דרך כלל ישראל. אדם ישראל שמתנתק מכלל ישראל, שמתנתק מהציבור, מתנתק מהקדוש ברוך הוא. החיבור אל הקדוש ברוך הוא דרך כלל ישראל, דרך המציאות הכללית, דרך המציאות הציבורית של עם ישראל. לעומת זאת, אומר הרמב״ם בסוף הלכות מעשה הקורבנות, סוף פרק י"ט, הלכה אחרונה, אומר, השוחט קודשי נוכרים בחוץ חייב. גם אם אדם שחט קודשים של גוי שרוצה להקריב קורבן בחוץ, חייב. וכן המעלה אותם בחוץ. ונוכרים, גוי שרוצה להקריב קורבן להשם. היום, עכשיו. איזה ג'ורג' מוחמד רוצה להקריב קורבן להשם. מותרים להקריב עולות לשם בכל מקום. יכול להקריב קורבן. בונה לו מזבח איפה שהוא רוצה, בניו יורק, בפריז, בברלין, בכל מקום שהוא רוצה. והוא שיקריבו בבמה שיבנו, ואסור לסייען, ליהודי אסור לסייע לו ולעשות שליחותם, שהרי נאסר עלינו להקריב בחוץ. ומותר להורות להם, אבל מותר ללמד אותם. מותר ללמד גוי איך להקריב קורבן, וללמדם איך יקריבו לשם האל ברוך הוא. איך לשחוט, מה להקריב, איזה חלקים, איזה איברים. מה הולך פה? גוי יכול להקריב קורבן, בונה לו במה ומקריב, ואני לא. נכון, הגוי קשור דרך הפרטיות שלו אל הקדוש ברוך הוא, ואנחנו קשורים אל הקדוש ברוך הוא דרך כלל ישראל. אז תגידו, מה, תשמע, משתלם להיות גוי. יש להם קשר ישיר אל הקדוש ברוך הוא. מה אני צריך על הראש שלי את הכלל ישראל הזה? אני... הוא קשור לבד. עזר בו להבין את הדברים בעומק. מה שיהודי יעשה בסיגריה שהוא מעשן לשם שמיים, אני לא אומר לכם לעשן חלילה, אבל הרב אליהו, זכר צדיק לברכה, היה מעשן מדי פעם. מה שהרב אליהו, אבל לא צריך אפילו אבל, כל יהודי, בסיגריה שמעשן לשם שמיים, עושה פעולות הרבה הרבה יותר גדולות בעולם, מאשר גוי שבונה מזבח, מקריב קורבן, לשם שמיים גמור. קשר החיים, שייכות החיים האלוקית של כנסת ישראל לקודש בריחו, לא זז מחבבה, קרא לה הקדוש ברוך הוא, אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי, שון חזל, לא זז מחבבה עד שקראה רעייתי, ביתי, אימי, כביכול הקדוש ברוך הוא קורא לכנסת ישראל. הקשר שבין כנסת ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, זה קשר ששום יחיד בעולם יהיה צדיק גמור, מושלם באמת, גוי, חסיד אומות העולם, צדיק גמור, לא יוכל להגיע בשום אופן לקשר של יהודי אפילו פשוט שמחובר לכלל ישראל ומתוך כלל ישראל אל הקדוש ברוך הוא. כי הקשר של כנסת ישראל, ייחוד קודש בריחו שכינתי, הוא יסוד ושורש של כל החיים האלוקיים שבמציאות. אז אכן זה מה שראינו כאן בסעיף י' קשר השראת השכינה הכללית של הקדוש ברוך הוא בכלל ישראל, והגוי עומד מולו ולא מבין ואומר, מה זה צריך להיות כל הסיפור הזה? מה זה הסיפורים האלה שאתה מספר לי? תדבר איתי על בורא עולם ועליך או עליי, מטריפך, לחם חוקיך, דואג לך, ועל פי זה קשר פרטי אישי לעומת השייכות הכללית של כלל ישראל אל הקדוש ברוך הוא.